אז אנחנו למדנו פסקה י' א', נכון?
כן.
י'
ב', לא?
לא.
כתיב, לא. כתיב, חצות לילה, כן, אני קורא את הגמרא. כתיב חצות לילה עקום, שואלת הגמרא, וכי דוד ופלגה דלילה, אבקאי, מאות האבקאי, תכתיב קידמתי בנשף והשווה וכו'. טוב. אומר הרב, נראה דחצות לילה ראשונה הוא זמן המנוחה בטבע. כלומר, חצות לילה ראשונה, דהיינו, הזמן שמתחילת הלילה עד חצות, זה הזמן שבטבע האדם היה אמור לישון. אנחנו לגמרי היום לא חיים ככה, כידוע. אנחנו ישנים בדרך כלל בחצי השני של הלילה, לא בחצי הראשון שהיה. אבל איתה בספרים הקדושים, גם בבן איש חי ובעוד ספרים, שבעצם הזמן המקורי שהיינו אמורים לישון, היה החצי הראשון של הלילה. בן איש חי מביא שככה רופאים כותבים, יש את זה הרבה עריכות, שככה היה אמור להיות. וכפי הנראה גם, בימי חז"ל, זה היה הנוהג. היו ישנים בחצי הראשון של הלילה. כלומר, היה אדם מגיע לביתו, אחרי העבודה, ככה ממש, בעצם אי אפשר לעבוד, כי הרוב עובדים בשדה, אז ברגע שיש חושך, אי אפשר לעבוד. אז כבר בדמדומים ככה, לקראת שקיעה, מפסיקים את העבודה, ואדם אז היה הולך לביתו, היה אסור ללכת לבית, היה הולך לבית הכנסת, מתפלל ערבית, אחרי זה אוכל משהו, הולך לישון. זה היה...
זה כבר לא חושך שהוא הולך להתפלל ולאכול?
זה חושך. אומר, אז זה שעה ראשונה, אפשר להגיד, של חצות הלילה הראשון היה אוכל, מתרגל, מתפלל, והולך לישון. ואז, באופן בסיסי היה קם בבוקר. אבל היה עניין לקום בחצות כבר. כאילו להקדים את הקימה. ודוד, המלך עליו השלום, מצד שכל פעולותיו בזמן הפעולה היה רק לצורך ישראל. על כן בחר לעשות לעצמו רק בזמן הראוי למנוחה. על כן עיקר עבודתו לצורך הכלל אמר חצות לילה. זאת אומרת, בחצות לילה הראשון אמורים לישון, אז דוד המלך עשה לעצמו. אבל בחצות לילה, שזה כבר הזמן שהיו הגדולים קמים, אז גם הוא היה קם וכבר עוסק בדברים שקשורים לכלל ישראל. ובסדר, לכן עם אלה, בחצות לילה שני הוא היה עוסק בדברים שקשורים לכלל ישראל. עכשיו הוא מסביר יותר. על כן עיקר עבודתו לצורך הכלל אמר חצות לילה, מצד עצמו אמר, צורך עצמו אמר קידמתי בנשף. והנה החילוקים שבין עבודתו לצורך ישראל ובין עבודתו לצורך עצמו, לצורך עצמי, היה בשלוש דרכים, כן? שלושה הבדלים, שלוש דרכים להבדיל בין העבודה הפרטית לעבודה הכללית. האחד היא הקביעות. צורכי ישראל אי אפשר להפסיק יום אחד מלעסוק בהם. כמו שאמר הכתוב, לעשות משפט עבדו ומשפט עמו ישראל דבר יום ביומו. מה שאין כן מצד העבודה הפרטית אינו דומה יום אחד לחברו, ויתכן ליפול בזה ביטול. דבר אחד, שאדם עובד את עבודת הכלל, אסור שיהיה ביטול. אין ביטול לעבודת הכלל. והדבר הזה מבטא, אפשר לומר, את היחס שלנו בין העניין הפרטי לעניין הכללי. העניין הכללי הוא המטרה, הוא העניין. העניין הפרטי הוא הכנה לקראת. כשאנחנו עושים דברים לצורך עצמנו, זה כדי להכין את עצמנו לעשות את העבודה הכללית. האדם לא נברא לעצמו. כי אדם נברא להועיל לאחרים, לתקן, לפעול למען אחרים. אדם לא נברא למען עצמו, למען הפרטיות שלו, למען האגואיזם שלו, שהדבר הזה לכאורה מקטין את האדם, אבל כמובן הוא מאוד מאוד מגדיל אותו. למה? כי אדם שחושב שהוא נברא לצורך עצמו, אז הוא המרכז וזה מאוד מאוד קטן. הוא הכל, וזה מאוד מאוד קטן, זה מאוד מאוד מצומצם. אבל שאדם מבין שהוא בעצם חלק מהכלל, חלק מהכלל הגדול שנקרא רק כלל ישראל לכל דורותיו. אז ממילא זה נותן עוצמה אדירה לאדם, כי הוא לא מרגיש אדם קטן, אדם פרטי. מי שככה קצת קורא דברים של הרב צבי יהודה, שומע דברים של הרב צבי יהודה, רואה שהרב צבי יהודה הרגיש את עצמו עם, לא הרגיש את עצמו יחיד. הוא מדבר בעוצמות האלה, בכוח הזה. כאילו, הוא לא אמר את זה, אבל בעצם מגרונו נשמע שאנחנו עם ישראל, זה מה שאנחנו אומרים. זה לא איזו אמירה אישית שלי שאני... אלא אני מדבר כאן כנציג של התורה המועברת בעם ישראל. זה נותן עוצמות אדירות, ערך אדיר, משמעות אדירה על האדם. ולכן, שעוסקים בענייני הכלל, זה קבוע. זה קבוע. אדם לעצמו יכול... ענייני הכלל זה משהו שהוא מעבר לתנאים הפיזיים הטכניים שלך. זה משהו גדול ממך, ולכן עם אלה אתה צריך לשרת אותו ואתה צריך להיות נאמן לו. במסירות עצומה. וזה עם אלה התמידיות של עבודת הכלל.
כן. גם בעבודת הפרט יש תמידות.
ודאי, גם זה טוב, אבל אז, גם אז זה טוב, גם אז זה חשוב, אני מסכים. אבל אדם שעומד, אני רוצה לתת לזה איזה דוגמה שנתפוס את זה. אם...
אפשר להגיד שלדע, הרב מעביר כל יום שיעור לאיזה 1,000 אנשים. אין סיכוי שיום אחד הוא יפסיק כאילו סתם כי אין לו כוח.
נכון, זו דוגמה... זו דוגמה קטנה, כי זה אפילו לא כל הכלל. אבל כשאדם עושה משהו לעצמו, אז יכול להיות שיום אחד אין לו כוח, או שיום אחד הוא מעדיף לעשות דבר אחר. זה בסדר. כשאדם עוסק עם הציבור, באמת, כאילו, לא שייך שהוא יעצור, לא שייך שהוא יפסיק, לא שייך שהוא לא יתמיד, כי זה יהיה פגיעה אנושה. שוב, השאלה כמה הוא גם מרגיש את העניין של ערך הציבור. אתן דוגמה. אפשר לתת כמה דוגמאות. הדוגמה אולי הכי ידועה בדורות האחרונים זה האדמור מלובביץ', ש-40 שנה שהיה ברבנות, באדמורות, לא יצא יום אחד לחופש. 40 שנה, לא היה לו יום חופש.
חוץ משבתות?
שבתות? לא. שבתות הוא עבד קשה מאוד. לא, מה זה שבתות? הוא נתן שיעורים שעות. לא היה לו 40 שנה. יום אחד של חופש. כל יום עבודה, ועבודה מהבוקר עד הלילה. כל יום. 40 שנה. זה לא, יש רבנים שיוצאים לנופש. יש רבנים חשובים שיוצאים לנופש. אבל הוא הרגיש שהמסע, הציבור עליו, ותראו, אומרים שהגדולה הכי גדולה של האדמו"ר מלובביץ' הייתה כוח ההנהגה שלו. היה גם יודע תורה, כן, יש הרבה רבנים שיודעים תורה. זה לא היה עיקר, עיקר כוח היה מנהיג, כוח הנהגה מאוד מאוד גדול. וחלק מזה, זה מתחיל מגודל האחריות שאדם לוקח על עצמו. שאדם רואה את עצמו מנהיג, כלומר, הוא אומר, אני אחראי על עם ישראל. אני אחראי על הציבור, יש אלפים, או אולי בכלל. על פי אלמור לוביץ' הרגיש עצמו אחראי על עם ישראל כולו. זה היה התחושה שהוא חי בה, שהוא אחראי על עם ישראל כולו. לכן לא הייתה לו בעיה לשלוח שליחים לראש הממשלה ולשר הזה ולהגיד אני אומר ככה צריך לעשות, והגיעו אליו ראשי ממשלה ונשיאים ורבנים ראשיים, והגיעו אליו כאילו כי הוא שידר שכאילו אני פה האחראי. התחושת האחריות הזאת הקרינה גם שאנשים הרגישו שיש שם מי להישען, יש שם מי לסמוך, יש פה מישהו אחראי, מישהו שלוקח את האחריות, וגם הקרינה עליו שהוא לא, לא שייך חופש, מה הכוונה? מסע עם ישראל עליי. משה רבנו בשנותיו בהנהגה לקח חופש יום אחד, לא שייך מבחינת, כאילו הוא לא ראה את זה כמשהו רלוונטי, אני נושא את מסע עם. גם דוד המלך, ובצדק זו התחושתו, שהוא לא יכול לעשות משפט עבדו ומשפט עמו ישראל דבר יום ביומו, הוא לא יכול לעצור מהדבר הזה. וצריך לדעת, זה גלגל. כגודל האחריות שאדם מוכן לקחת על עצמו, כך גם השדר שהוא משדר לכולם. כלומר, זה שאדם נהיה מנהיג זה מהרבה דברים, אחד הדברים, אני אומר, כגודל האחריות שהוא מוכן לקחת על עצמו. גם הרב מלמד, אני חושב, כלומר, הרב מלמד הוא גם יש לו כוח הנהגה, לא, אבל גם, זה חלק מזה תלוי, כי הוא מוכן לקחת על הכתפיים שלו הרבה. זה דוגמה אחת. הדוגמה אולי מהימים האלה, כן, גם הרב עובדיה יוסף כן היה לו כוח של הנהגה וכוח של אחריות. והוא ממלא, במסירות עצומה, עשה את הדברים, סיפר, לא זוכר עכשיו את השם, אחד משרי האוצר לשעבר, לא, משהו הרבה יותר עתיק, סיפר שהיה בעיות עם מעיין החינוך התורני, כן, הרשת של ש"ס, והרב עובדיה קרא לו להיפגש איתו, לדבר איתו שייתן להם תקציבים. עכשיו, נראה איזה הבייגה שוחד, אם אתם זוכרים משהו, שר אוצר עתיק. אז בקיצור, אז הוא דיבר איתו. עכשיו, הרב עובדיה הרגיש אז ממש לא טוב, ותוך כדי דיבור הוא התעלף ואיבד את ההכרה, והיה לו איזה התקף לב קטן תוך כדי השיחה. ובקיצור, אז תחשבו את הציור, בסדר, בייגה שוחט מגיע, נפגשים אתכם לדבר, והעובדיה, מי שהכיר, דיבר ברגש, ודיבר איתו על התורה, זה פתאום תוך כדי זה, ככה, מתעלף לו מול העיניים. קיצור, מיד קרו ונכנסו, וזה, והביאו אותו לבית חולים, קיצור, ושם בייגה, שהממצא, באמצע העניין. אז קיצור, אז הוא קרא, אז היה עוד אריה דרי, בסיבוב הקודם שלו, אז הוא קורא לדרי, אומר לו, מה? אומר הרב היה, אומר לו, אל תדאג, זה לא בגללך, אלא הרב היה, הרגיש מאוד מאוד לא טוב כבר כמה ימים. והוא התרגיש, אומר, רגע, הרב הרגיש כל כך לא טוב, בכל זאת הוא רצה להיפגש איתי על הכספים של הזה, אז כנראה זה מאוד חשוב לו. הוא אומר, בטח זה בנפשו, זה חלק ממה שהוא מרגיש לא טוב, הוא כאילו, זה קיצור, אז ככה הוא הסתובב שם, אז הוא אומר לדרי, טוב, תגיד לו, כמו אז שמעתי שבייגי סיפר את זה, כן? אז הוא אומר לו, תגיד לו שאני מאשר את כל התקציבים ושהוא יכול להיות רגוע. אז הוא הלך להגיד לו, אז הוא באמת התעשת מזה קצת, כמו עובדיה, זה היה בנפשו, הוא התעשת מזה קצת, הוא כתב לו מכתב. כאילו, תודה רבה, כאילו מהמיטה הוא כתב לו, תודה רבה, זה, ואשריך, וזה, זה, כבר, זה, אני אומר, שאדם מרגיש שהעול עליו, אז זה לא משנה, הוא חולה, הוא מרגיש לא טוב, כן טוב, זה מאוד חמוד הכל. עכשיו יצא פה, ראיתם, מגיע הספר האחרון של הרב עובדיה, אני חושב, האחרון שעוד יצא פה, מכתם,
רבי ירמיהו בן 11?
לא, אז תרומות ומעשרות, חזון עובדיה, מתמוז תשע"ג. זאת אומרת, עכשיו, זה יצא, הוא כותב שם אפילו בהקדמה על בנו יעקב יוסף, רב יעקב יוסף שנפטר. זאת אומרת, זה לא שזה משהו שהדפיסו, הוא כתב את זה, זאת אומרת, הוא כתב את זה עכשיו. כלומר, זה שאדם מרגיש שהעול האמיתי של הציבור, זה נותן לו כוחות, הנה הוא בן 92, הוא ממשיך לכתוב כל עוד הוא יכול בכוחותיו, הוא כותב עוד להוציא עוד ספר, על מה? על תרומות ומעשרות. למה? כי צריך להורות לישראל הלכה. כלומר, המסירות הזאת נגזרת מגודל האחריות שיש לאדם. זה מה שנותן אדם כוחות לפעול. אדם קם בבוקר, מה? כוח... היא רק בשביל עצמו, יאללה, בשביל עצמי, נשאר לישון, כאילו, מה נותן לו כוח? כי הוא אומר, רגע, זה לא אני. אני יש פה אלפים שתלויים בי. ואם אני לא קם ופועל, אני, כולם פה, זה נותן עוצמה. וכל אדם צריך להרגיש את התחושה הזאת. במקצועו, בתחומו, בתחושת האחריות הציבורית שלו. אדם הוא לא לעצמו. אדם הוא לא לעצמו. אני אומר, גם הישיבה זה ככה, נכון?
לא.
לא מה? אוקיי. מה הכוונה? שאתה בא לסדר ואתה לומד, תדע לך, אתה לא מחזק רק את עצמך. שיש עוד חברות ועוד חברות שיושבים ולומדים. אני חושב שכולם פה יעידו, זה מחזק גם אותם. שאתה רואה, לא מדבר אחריות בסיסית על החברות שלך, כן? אבל זה יותר מזה. כי שיש פה עוד חברות ועוד חברות ועוד חברות שיושבים ולומדים, ואתה אומר, הנה השיעור שלנו, יושבים פה שתיים, פה שתיים, פה שתיים, פה שתיים, אנחנו עשרה בבית המדרש. זה מחזק אותך פי עשר. מאשר אם אתה יושב עם החברות שלך, איפה פלמוני? לא פה. פלמוני? לא. רוצים לשאול שאלה מישהו? שאלה בפחד. כאילו, זה יוצר חולשה. שיש ציבור, זה יוצר עוצמה. ושוב אני אומר, זה מתחיל בלקיחת האחריות הפנימית של האדם. אני מחליט להיות אחראי. כלומר, אני חושב שהמלמד כדוגמה, למה נותן את המלמד כדוגמה? כי פשוט אני מכיר יותר, זה קשה לי לתת דוגמאות מאנשים שאני פחות מכיר. אבל המלמד כדוגמה, הוא לקח על עצמו את האחריות הציבורית מגיל 14. איך אני יודע? אני יכול להסביר לכם עכשיו תולדות חייו, איך הוא לקח את האחריות הציבורית מגיל 14. כן, שגיל 18 הוא מקים את תנועת אריאל, ומשמש כמזכלה הראשון, זה לא מתחיל בגיל 18, זה כבר גיל מאוד ישיש. זה מתחיל מגיל 14, שהוא כיוון כל מיני מלאכים, שהוא ידע שלשם הוא הולך. ואז בגיל 28 מגיעים להיות ראש ישיבה ורב יישוב. כלומר, למה? כי אני יודע לאן אני הולך, ואני יודע מה רמת האחריות, וזה לא קשור לכישרון היום. זה קשור בעיקר ללקיחת האחריות. טוב, לרב יש כישרון ספציפי בתחום מסוים, אבל כל אדם בתחומו זה קשור לרמת לקיחת האחריות שאני מוכן לקחת על עצמי. כמעט כל אדם שמשמש כמנהיג, כמוביל, זה אומר שבשלב מסוים של חייו, בדרך כלל אגב זה מתחיל די מוקדם, הוא החליט שהוא לוקח אחריות. בתחום זה, בתחום החינוך, בתחום הכלכלה, באיזשהו תחום הוא החליט שהוא לוקח אחריות, והוא לא לעצמו, הוא רוצה להוביל מהלכים, להוביל תהליכים ולעשות. ולכן אם אלה זה הדבר, שוב, גודל האחריות הזאת מוליד מסירות. מוליד כוחות נפש לפעול ולעשות. בית?
כן. אבל בסופו של דבר, רוב האנשים כאילו הם לא מרגישים את זה כאילו מגיל צעיר או משהו כזה. הם מרגישים, כמו שהדוגמה שהרב נתן לנו חברותה. האדם לא עכשיו, בסדר, יש לו אחריות לעוד אווירה טובה לבית מדרש, אבל זה לא עכשיו התחושה הציבורית הכללית שנותנת ממש כוחות.
צריך שיהיה לו. צריך שיהיה לו תחושה, לפי דעתי, צריך לפתח את זה ולחשוב על זה. לא, זה לא רק החברותה. זה בית המדרש. זה לא רק בית המדרש. כי, אני אגיד לכם דברים שדוברו אתמול בישיבת רמים, כי נניח מגיעים לפה שבושים, 50% ממה שהם יישארו פה או לא יישארו פה לשנה הבאה, תלוי בעוצמת בית המדרש. אז זה לא רק עכשיו, זה גם תלוי ב, כאילו עכשיו האחריות שלו היא גם על מה יהיה בבית המדרש הזה לשנה הבאה, ומילא זה משפיע להרבה שנים. האחריות הציבורית שלו היא גם ברמה של יישוב הארץ, זאת אומרת, אם יהיה פה שיעורים יותר גדולים, אז הארץ תתיישב, אם יהיה פה שיעורים של 30-40, אז במקום שיהיה פה הצטרפות, לפחות ברמת הישיבה של, לא יודע, 20 משפחות בשנה שמתחתנים בוקרי ישיבה ושילובים, יהיה פה 40 או 50.
הבנתי. מה, כאילו, כל מי שבא בוחר לגור?
לא כל, אבל יש אחוזים גבוהים שכן. זה הסטטיסטיקה. וכולי וכולי, כלומר, יש לו אחריות. ואם נסתכל במבט אפילו עוד יותר רחב, מה הכוונה? יש לו אחריות עוד יותר גדולה. כי התורה כאן של הישיבה, יש לה אמירה כלל ישראלית. ואם הישיבה פה יהיה לה עוצמה גדולה, האמירה הזאת תתפשט. ואם יגיעו לו פה שבושים חשובים, ואם יישארו פה אנשים חשובים, אז יצמחו פה רבנים חשובים שהם בדרכה של הישיבה, וזה יכול ממש לשנות את העולם. כאילו, אם יצאו כמה וכמה רבנים חשובים גדולים מהישיבה בדרכה של הישיבה, שיכולו להפיץ את זה בהרבה מקומות ולהופיע את זה ולתפוס הנהגה וכו', זה דבר עצום. סתם אתן דוגמה קטנה, כן? אתם מכירים את דוד ויצ'נר?
כן, הרב דוד ויצ'נר.
הרב דוד ויצ'נר, מכירים? איך הוא הגיע לפה?
דרך הרב זהר?
לא, הוא הגיע לפה כי היה איזה איש אחד, שגען, נקס, קוראים לו דוד ברלינר, ששיגר את השכל לבוא לפה, ממש, כאילו, אמרנו, נו, תבוא, וזה, לא, זה טוב, זה בכן, זה כדאי לך. בקיצור, שיגע לו, והם היו חברים מרעננה. הוא היה לנו שירד מהנקס הזה, הגיע לפה. טוב, רעת, עכשיו היו עוד סיבות, והגיע לפה. הדבר הזה הוא ברכה גדולה. ברכה גדולה, אדם, הוא אדם גדול.
ספרים של
הרב זאב. מה? ספרים של הרב זאב, אבל הוא אדם גדול, גם לא רק כתלמיד של הרב זאב, אלא בפני עצמו, ועוד יהיו ממנו, אני מעריך פירות חשובים מאוד לעם ישראל. עכשיו, שוב, זה מגלל איזה נקץ רן. כלומר, זה... כלומר, הוא לא היה מגיע, הוא אמר לו, חשבתי, חשבתי אחת למרכז, או להרמות, כי לא... לא היה בדעתו הכיוון הזה בכלל. ואני חושב שוב, יהיה לזה השפעה מאוד גדולה גם לטווח מאוד רחוק. כי ההשפעה שדוד, הרב דוד, מושפע מהרב מלמד ומהרב זאב, וממילא מעצב את דרכו מתוך זה, הוא היה כישרון גדול גם לפני שהוא בא לפה. בסדר, רק זה לא אנחנו, לא... אבל כן, הכישרון הזה מתעצב באיזושהי דרך שהיא קשורה לתורה כאן ולרבנים כאן ו... אז נכון, הכישרון היה, בכל מקרה היה הכישרון. אבל השאלה לאן מופנה ובאיזה כיוון. וזה תלוי בגלל אדם אחד שלקח אחריות והרגיש אחריות. והרגיש שהוא חשוב לו לעשות את זה, ועד היום אותו אדם אגב לוקח אחריות, וגם בשיעור א' השנה יש אנשים שהגיעו בזכותו בלבד. נכון, מי יש מרעננה?
את חגי, את אחיה
הכוכבי. אחיה הכוכבי, הוא הביא אותו, באוזניים. כלומר, זה, כי הוא מרגיש אחריות, אומר, אני חושב שהתורה פה היא חשובה, אני רוצה להיות אחראי על זה שיהיו פה עוד אנשים.
גלגל
הרב. כן. זה לא בגלל שהוא נשוי לבת שם. אז אני אומר, זה, כן, טוב, זה. וגם זה סיפור מצחיק, בסדר? אבל לא נספר איך היה השידוך, אבל אני אומר זה... אבל אני אומר, זה לא עניין, זה עניין של אדם שלוקח אחריות. וזה משפיע מאוד. וגם פה בבית מדרש, אדם צריך לפקוח עיניים גדולות ולהגיד, רגע, זה... אני לומד כדי לבנות את עצמי והכל, זה לא קשור. זה גם נכון. אבל מעבר לזה, יש גם אחריות עצומה על כתפיי. במה יקרה כאן ביישוב, בישיבה, ובתורה ובעולם. כי אני חושב שהתורה הזאת באמת בכוחה להציד קדימה את העולם.
יש השפעה ישירה בין לימוד תורה לבין השפעה כללית על העולם? השפעה ישירה שאנחנו לומדים אותה, או שכל ההשפעות שיהיו, יהיו השפעות שיהיו באופן רציונלי?
יש גם השפעה. יש גם השפעה סגולית כמובן, אדם לומד תורה, לחזק את העולם. אני לא אוהב לדבר על הדברים האלה. למה אני לא אוהב לדבר על הדברים האלה? כי זה לא כתוב בתורה. לא כתוב. כתוב בחז"ל. לא כתוב בתנ"ך, הדבר הזה. ומה אני למד מזה? לא, זה לא קיים. אני למד מזה שזה לא צריך להיות הדיבור המרכזי. הדיבור המרכזי צריך להיות על מה אנחנו עושים שפועל. ורואים שהוא פועל. אדם לומד רחם ורסוגיות, כותב ספרים, זה רואים, פועל. כלומר, יש דברים שרואים בעיניים. ואני חושב שאנחנו צריכים, עיקר עבודתנו צריכה להיות מופנית למה שרואים בעיניים. לא רק בטווח קצר, בטווח ארוך. אבל דברים שאני יכול לראות את ההשפעות שלהם. זה שחוץ מזה, כל מילה של תורה שאני אומר, נברא מלאך, כן? לא נתאר עכשיו את המלאכים. אז זה נכון, זה אמיתי לגמרי, אבל זה לא קשור, לא ביותר. כאילו זה לא מרכז מחשבתי המלאכים. זה משהו שקורה מאליו. אז אני לא, אני צריך לחשוב על העשייה ועל תיקון העולם. והחברה והנחלת התורה והנהגת התורה.